ערב טוב למאזינים, ערב טוב לשי גבאי ואנוכי דורון סילברבר. נתחיל כהרגלנו במספר ידיעות חיוביות. שי, אתה נשמעת לי קודם מופתע.
שיש ידיעות חיוביות.
שיש ידיעות חיוביות. אני מגרד אותן ככה מהתחתיות. אבל הנה, קודם כל, שני חטופים שוחררו במבצע הצבאי. לואיס נורברטו הר, שמו בן 70 מאורים, ופרננדו מרמן בן 60 מכפר סבא, נחטף מניר יצחק. שניהם היו 129 ימים בשבי חמאס. נקווה שבמהרה יגיעו גם לאחרים, אלו שחיים. חיובי 2, 17 מדינות מפסיקות את הסיוע לאונרה בעקבות המידע על כך ש 12 מעובדי החברה, רק 12, נו, עזבו, הם אנשי חמאס שהשתתפו בטבח שבשביעי העשירי. בינתיים חשף הניו יורק טיימס ש-1,200 מעובדי החברה הם אנשי חמאס. אני בספק אם לא כל 13,000 המועסקים באונרה בעזה, כולל אלה שנפטרו ב-1948 ועדיין מקבלים משכורות, הם ומשפחתם הם אנשי חמאס. אנטוניו גוטרס, מזכיר האום, לעומת זאת, מבקש מהמדינות התורמות להמשיך ולסייע ולתרום לאונרה, בניגוד לארצות הברית, יפן, איטליה, ניו זילנד, שוויץ, צרפת, פינלנד, בריטניה, אוסטרליה, קנדה ואיסלנד, נורווגיה, הודיעה, לא, בניגוד לכל המדינות האלו, נורווגיה הודיעה שהיא כן תמשיך בסיוע. חמאס, לא חמאס, הם ממשיכים ותומכים בטרור, לא טרור, משלמים. חיובי 3, הגריאות ארגנטינה עוברת לירושלים. שמענו בעקבות הביקור של נשיא ארגנטינה. נשיא ארגנטינה, שזה היה ראש הממשלה, זה שהתגייר בכלל. שמע, זה סיפור. באמת ידיעה חריגה בימים תרופים אלו של לחימה. חיובי 4, כבר אמרנו את זה מקודם, אבל עכשיו אנחנו חוזרים, זה ידיעה חדשה. התווספו מים לכנרת, מפלס הכנרת עלה ב-5 סנטימטר. אבל אתה יודע מה זה 5 סנטימטר בכנרת? זה קרה כל הכנרת.
שטח גדול, כן.
אז זה היה ביממה אחת ביום שני, כלומר, לפי הנתון שקיבלתי, נשארו עוד מטר וסנטימטר להגיע לקו האדום העליון. כן. לא התחתון, יש קו עליון תחתון, יש קו עליון...
עליון.
אז כן. יש עוד אין מה להגיע. חיובי 5, השחיינית הישראלית אנסטסיה גורבנקו, זכתה במדליית כסף באליפות העולם בשחייה בקטר, ממש ממש קרוב לזהב, ודגל ישראל התנופף, ההמנון, נשמעו קולות בוז מהקהל.
כן.
הקטרי, אבל דגל ישראל התנופנף, הונף. חיובי 6, ביום ראשון שעבר התפרסמה לראשונה מזה זמן כתבה חיובית, כפי שסיפרתי לשי לפני רגע כאן באולפן, נווה שלום, שם חיים יהודים וערבים ישראלים שבחרו לחיות ביחד באותו יישוב. כתבה על המקום. הכתבת יולנדספוסטן, שמה היידי פלאוסקו, מספרת על החיים במקום, כפי שהערבים שחיים שם מעידים על עצמם שהם חיים במקום הטוב ביותר שניתן לחיות פה בעבור ערבי בישראל.
כן, או במזרח התיכון בכלל.
אולי, כן, בכלל במזרח התיכון. כן. בכלל, תחשוב, אם מדובר בערבי שהוא לא מוסלמי, כן. איפה הוא? אז תודה להיידי. כן. תמשיכי. אנחנו עוברים מהידיעות החיוביות לאירועים, מה קורה בעולם ומה קורה בישראל. אני נתקלתי בחמשיר שכתב שגריר ישראל שעבר בדנמרק, שמו ברוך בינה. אני גם חבר איתו בפייסבוק, שאני עוקב
בקשר, אחרי. כן.
אנחנו עוקבים אחרי זה, אחרי זה, והוא כתב כך, עוד יום רגיל במשרד. אז עופר כסיף יישאר עוד בכנסת, ולולה יכול לחזור בשלווה לאספסת, וישראל כץ ביד ושם, זועק לשגריר, אתה השם, וקיש קיש מואך את הפרס ברגלו הרומסת. זה הקטע. הוא כותב כאלו
חמשירים
כן. קצרים כאלה יפים ועוקצים. אתמול, כלומר, יום לפני השמעת השידור שלנו, ב-24 לפברואר, שנתיים למתקפה הרוסית על אוקראינה. תחשוב, שנתיים של מלחמה בלתי פוסקת.
אינטנסיבית, כן.
שבה 500 אלף הרוגים, זה ככה המספרים לא מדויקים, אבל...
לא, אבל זה המספרים שאנחנו יודעים.
בטוח כן. יותר מזה, כי כן. הרוסים הרי לא מדווחים, כן. בדיוק, אולי גם האוקראינים לא כל כך. אז 500 אלף מדובר על הרוגים בשני הצדדים ביחד,
כן.
אבל תחשוב, 500,000 אנשים כן. הלכו, וזה, שלא נדבר על הפצועים, כן. קטועי הרגדיים, כן. עם הפוסט-טראומה המספרים האלה, דרך אגב, הם נתון של הערכה אמריקאית. מצער. ונעבור לידיעה אחרת שאומרת כך. ציטטה. גורמים מצריים אמרו לעיתון וול סטריט ג'ורנל שחמאס מוכן להסתפק בשחרור 3,000 אסירים. סיום ציטטה.
מישראל, כן.
נחמד מצידם, נכון? כן. למדו מעסקת שחרור גלעד שליט.
גלעד שליט, כן.
אז שוחררו 1,027 אסירים ביטחוניים, ביניהם 450 אנשי חמאס, 280 מהם נידנו למאסר עולם, ביניהם שוחרר יחיא סינואר, ועוד 6 שהפכו לחוד החנית של חמאס, באותו אירוע של שחרור גלעד שליט. מעניין איפה גלעד שליט היום, איך הוא מרגיש במצב הזה של החטופים בעזה, עם הניסיון האישי שלו. גלעד, אתה שומע אותי? אני רוצה להתקשר אליך ולראיין אותך לרדיו שלום. טוב, אתה יודע מה, אני קשקשתי הרבה, בוא נעבור לנרקיס. נשמיע איזה נרקיס אחד. גלבי, אני לא יודע מה זה הסיפור שלו.
בסדר, בוא נשמע.
נשמע אותו.
כואב אם תבוא.
זו הייתה נרקיס, פרחים תמיד נחמד. שמע, שי והמאזינים, יש לי שתי דעות כואבות מהעיתון המקומי של פרדריקסברג. בדרך כלל, הידיעות שאנחנו מביאים זה מה קורה בישראל, בעולם.
או מהעיתונים הראשיים, כן.
אבל אם אנחנו ככה במקומי מקומי, אז בכתבה אחת שהייתה, הכתבה ה... מרכזית של העיתון של פרדריקסברג, מה שנקרא פרדריקסברג ליו, קוראים לזה.
יוצא פעם בשבוע.
פעם בשבוע, okay. מגיע לקראת סוף השבוע, מחולק חינם לכל כל הבתי אב בפרדריקסברג. והכתבה הפעם, כתבת השער והכתבה העיקרית בעיתון, מספרת על הפגנה פרו-פלסטינאית, שפשוט השאירה לך אחריה שובל של
זבל.
זבל, פגיעה בתחנות אוטובוס, בחנויות, בחלונות ראווה, הדביקו, קשקשו, לכלכו, לא אספו. זו הכתבה. אז מבחינה מסוימת, זו כתבה חיובית, כן?
כי, במחאות, כן.
כן, כי החבר'ה בפרדריקסברג לא אוהבים את החרה הזה של החבר'ה האלה, שהם בדרך כלל רעשנים ומלכלכים ושוברים ורוסים. אבל, כלומר, מצד אחד, כל ההרס הזה, הפגנה שאורגנה, ומסתבר שלא לא היו כוחות שיכולים למנוע את הדברים האלה. לעצור אותם, לעצור את ההפגנה. בעקבות ההפגנה גילו את כל ההרס והלכלוך והמדבקות והזבל. הסיפור השני באותו...
דרך אגב, דורן, לפי דעתי, הכמונה של פרדריקסברג, או העירייה של פרדריקסברג, צריכה לשלוח חשבון. למארגני
ההפגנה. בדיוק, יש על זה איזה קטע, יש על זה איזה קטע שהם חיפשו את מארגני ההפגנה...
כן, מי קיבל את האישור להפגנה? כן.
איזה קבוצה שקוראים לה סטופ אנקטרינג, כן, הפלסטינה, כן, הם כן, קוראים כן. לעצמם, כן. וישלחו להם חשבון. עכשיו, הקטע השני הוא קטע על כך של, ששני מרצים דיינים, לא יהודים, עד כמה שאני מבין, שעורכים סדרה של הרצאות ברחבי דנמרק לבתי ספר תיכון על השואה. עכשיו, הדבר התפרסם בפרדריקסברג שהם עומדים לבוא עם ההרצאה הזאת, והם התחילו לקבל איומים.
שיטסטורם קוראים לזה,
בדיוק.
כן.
בדיוק. עד די כך, איומים על המשפחה שלהם, שהם יודעים איפה אתם גרים, אתה יודע, את הסיפורים האלה,
כן, כן.
שהחבר'ה ביטלו את ההרצאה. אז אתה מבין, איפה חופש הביטוי ואיפה ההגנה...
חופש הביטוי זה רק לכיוון אחד, כן.
ההגנה כן. עליהם כך שההרצאה שתוכננה, שהם אומרים, זה לא הרצאה בעד ישראל או נגד ישראל, זה הרצאה על השואה, על מה שקרה שם.
היסטוריה, כן.
אז לא רוצים לשמוע את זה. אז כן. יש מי שאנחנו יכולים לחש במי המדובר. לא רוצים לשמוע אותם ולכלכו. אני רוצה למצוא את השמות של השניים ולהזמין אותם לרדיו. אז זה בטח יהיה איזו שיחה בדנית איתם.
כן.
אני אנסה למצוא אותם. ולהביא אותם, אני לא יודע איפה הם גרים.
אבל מה שבטוח, דורון, שיש פה ארגונים שהם מאוד לא דמוקרטיים, שבאמת פועלים להרוס כל אפשרות של שינוי החוות דעת של הקהל על מה שקורה בין היתר במזרח התיכון. לצערנו, חלק מזה מהשמאל, הרבה מזה כנראה, ארגונים כמו...
או השמאל הקיצוני, בשיתוף כן. עם כנראה כן. כל מיני ארגונים פלסטינאים קיצוניים, כן. חיזבו תחריר, לא חסרים חבר'ה כאלה. שמע, עוד ידיעה מאוד מאוד לא משמחת, היא פסגת הטרור. לא יודע אם שמעת לסיפור שמשרד החוץ הרוסי הזמין למוסקבה את נציגי כל ארגוני הטרור הפלסטינים, לוועידת פסגה בחסות פוטין.
כן.
משמח מאוד. מה אפשר לנחש? סתם, ניחוש שלי, לא היו פרטים נוספים. אולי הוא רוצה לעשות איתם עסקה שהם ישלחו את האנשים שלהם קצת לאוקראינה, הרי חסרים לו חיילים.
חיילים, כן.
אתה זוכר שהוא נסע לצפון קוריאה?
כן.
לעשות איתו שם עם ה...
הסכמים, כן, לארגן.
לארגן לו כן. מתנדבים כביכול
כן.
שילחמו לו, ואז הוא ייתן להם, אני לא יודע.
בתמורה של אימון ו...
ייתן להם כן, נשק תחמושת, כן. נשק, לא יודע, כספים, מתנות, סיגרים.
כן.
לא נעים. עוד דבר לא נעים שקשור בפוטין, היא העובדה שהוא רצח, כך אני קורא לזה, את המתנגד הידוע ביותר ברוסיה למשטר שלו, אלכסיי נבלני, רצח אותו שם בגולה שהוא נשלח אליו בצפון סיביר, לאחר שהניסיון של פוטין לחסל אותו הקודם עם הרעלה עלה בתוהו, אז החזיק אותו שנים בכלא, וכל הזמן הגבירו את מספר השנים בכלא, ובסוף שמו לו את הגלולה שם באוכל, כמו שצריך.
כן, אני ממליץ לראות את הסרט הדוקומנטרי שעשה צלם אחד עם מראה עיתונאי אחד.
כן, מעניין, מעניין.
נבלני, כן.
כן. עוד חוסר צדק ואי שוויון. שמע, אנחנו שומעים על יותר ויותר מקרים של מה שנקרא חיילים בודדים. כלומר, חייל בודד זה... צעיר שעלה לישראל מרצונו, בלי משפחתו.
בלי משפחה, כן.
התגייס לצהל, ויש מהם גם שנופלים בקרבות. מצד שני, אז אתה שומע על החבר'ה האלה שעולים לבד, עושים את כל המעבר הזה, המהפך הזה בחייהם, יכלו לחיות בשקט שם בארצות הברית, אני יודע, במקומות אחרים, ועולים ארצה, ובארץ, בישראל עצמה, יש לך את הטפילים שלא רוצים להתגייס, הם רוצים רק להתפלל, לקבל כספים, והם מאוד חרדים מלהתגייס.
כן.
אז מרגיז ומרתיח, וצריך לשים לזה באיזשהו שלב סוף לסיפור הזה.
כן. דורון, כללית, תגיד, אתה לא חושב שיש בעיה עם הגיוס של חרדים? שמתי לב שהרבה חיילים, למשל, מראים כל מיני סרטים של חיילים שחוגגים, כן. רוקדים, כן. ותמיד אני רואה שיש ציציות ויש, אתה יודע, כן. אתה רואה שזה כן. חיילים דתיים. כן. אין איזושהי סכנה שצהל יהפך להיות מין חממה כזאת של אנשים שהם בעצם מתנגדים לישראל שאנחנו מכירים, ישראל הדמוקרטית, ישראל...
תראה, הסכנה הידועה וברורה לי לפחות, היא הסכנה של דמוקרטיה, כלומר, ישראל דמוקרטית, שהולכת ומנוצלת על ידי כוחות השאול, אני אגיד לטעמי, ומשתלטים על המדינה, התהליך הוא ברור,
כן, אנחנו רואים
כבר המהפכה המשפטית, כן, כן. והמשטרה המשטרית, ובן גביר, וכל החבר'ה האלה, איזה מין שרים יושבים שם, כן. מה הם רוצים בכלל, מה האג'נדה שלהם.
אבל אני חושב שיותר מסוכן כשיש להם נשק.
ואתה מדבר כמובן על החיילים,
כן, בדיוק.
אז ברור שיש אינטרס של חבר'ה נערי הגבעות וכולי, כן, לקבל כן. הכשרה צבאית בצהל.
ברור. ואחרי זה להשתמש.
ולנצל את זה, ואולי גונבים גם נשק. אוקיי, אנחנו עושים הפסקה קלה. המשך לדברנו, אני רק רוצה להשמיע לכם את הפרדוקס הבא. שירות הסדיר בצהל יוארך. 2. מספר ימי המילואים יוכפל. 3. שימו לב, הפטור לחרדים יישאר. שמתם לב לפרדוקס? נו, ככה אתם רוצים לשקם את הביחד, לרפא את החברה, להמשיך את הניצול. טוב, נשאיר את זה בינתיים ונאמר שלום לשני החברים. תודה שהגעתם לאולפן. אילן צור ואבירם רבה.
שלום, שלום.
הזמנתי אתכם בעקבות המידע שהגיע לאוזניי, ששניכם נסעתם ארצה בעקבות השביל לאוקטובר, על מנת להתנדב. אני שוחחתי עם אילן כמובן לפני על התוכנית שלכם. אילן ואני מכירים ככה קצת יותר טוב. אותך אבירם אני גם מכיר דרך אילן. אבל בוא נתחיל באמת בכל אחד מכם מציג את עצמו, ואחר כך אנחנו נעבור קצת לסיפור שלכם ושאלות ותשובות.
שאני אתחיל. אני גר פה 22 שנה מירושלים. הגעתי בגלל אהבה, כמו שרוב הישראלים
כולנו.
פה. כולנו פה הגענו בגלל אהבה. ואני עובד ברודוף שטיינה, בבית ספר של רודוף שטיינה, ומלמד שם חישול, עבודה בנחושת, צורפות, עבודה באבן, ועובד ב-FOF, קופנאון, מלמד צורפות.
יפה, בינתיים, אבירם?
כן, ואני הגעתי 3 חודשים לפניו.
גם כבר ותיק.
כן, 22 שנה.
ותיק, ולמדנו בבצלאל, אמרת?
כן.
לא אמרת. שי, אנחנו ברוב עכשיו.
כן, אתם ברוב. אני היחידי שלא הייתי בבצלאל. בסדר. תקבלו את זה.
וכן, אני הגעתי לכאן אז, ואני עובד היום בתור ימי אלפה. ואני עובד שבועיים בחודש, ושבועיים בחודש אני אומן.
אתה מצייר, אני מכיר...
כן, נכון.
תכף, נספר גם למאזינים שלי אישית יש איזושהי תוכנית שאני מקווה שתצא לפועל, ששלושתנו נציג ביחד, כל אחד את ה, כמובן את העבודות שלו, יהיה בכיף. וגם אנחנו שני ירושלמים. אבירם, איפה אתה במקור?
זהו, שאני אין לי זיקה. אני נע ונד, הייתי בארץ ישראל.
אוקיי.
כן.
איפה נולד?
נולדתי בראשון, אבל
אוקיי.
לא... ההורים שלי דאגו להזיז אותי ממקום למקום.
להזיז אותך ממקום למקום. אוקיי, אנחנו ירושלמים ותיקים. בואו נעבור לסיפור שבגללו בעצם אתם כאן. ספרו איך זה התבשל, הרצון, הצורך לנסוע לארץ. ואני אוסיף ואומר שבעצם... אילן, שנינו דיברנו וסיפרנו זה לזה לפני השביעי לאוקטובר, על זה שממש אין לנו חשק לבקר בארץ.
כן, בדיוק, כן.
כל האלימות והמצב והאווירה והסכסוכים, לא היה לנו חשק לנסוע לארץ. ובעקבות השביעי, פתאום גילינו שאנחנו...
האמת שהייתי בארץ באוגוסט, וכמו שאתה אומר, כאילו, היה את ההרגשה הזאת שכולם, כולם בסטרס וכולם שונאים אחד את השני, והכל, כאילו, הכל רוחש וגועש פה בארץ, והגעתי לדנמרק, ופשוט לא היה לי, לא רציתי להגיע לשם, כאילו, לא רציתי להיות שם, היה לי הרגשה ממש לא טובה להיות שם. וכשקראת השביעי באוקטובר, כמו כולנו, כאילו, קוראים חדשות כל בוקר ופותחים, וכל יום, גם אני גם דיברתי עם אבירם, הלכנו עם הרבה כאב בבטן, עם הרבה
מטען
בבטן שאנחנו נמצאים כאן, וקוראים חדשות, ואתה לא יכול לעשות כלום, ואתה בדיכאון מכל מה ששומעים, וזה כל יום, זה גדל וגדל. ואז דיברנו על זה שאנחנו רוצים ללכת, לעשות משהו, כאילו לראות מה קורה שם, להתנדב.
אבל איך דיברתם ביניכם, וגיליתם שאתם ככה בראש אחד בעניין הזה?
האמת שזה הדבר הראשון, זה אבירם כאילו בא ואמר, אני מאוד רוצה להגיע לארץ, רוצה ללכת להתנדב בארץ. הוא בא עם הרעיון ה...
כן, היה קטע כזה שאחרי שבועות בודדים, הרגשתי את הצורך הזה לעשות משהו, כי החוסר עונים היה נורא. ודיברתי עם אילן על זה, ואילן לא יכל באותו זמן, והאמת שאני גיליתי שגם אני לא יכול מבחינת עבודה ומבחינת התקופה. אבל זה התבשל ככה. שנינו מאוד רצינו, אבל לא התאפשר לנו. ואז אילן, אחרי חודשיים, אמר לי, קניתי כרטיסים. ואני בדקתי וגיליתי שגם אני יכול בזמן הזה, אז... זה פשוט יצאנו לדרך.
עד כמה שאני זוכר, אתם קניתם את הכרטיסים לפני שבכלל היה לכם תאום בישראל עם איזשהו מקום.
כן, בדיוק.
להגיע אליו, מה בעצם עושים, מה עושים בעצם כשמגיעים. וזה אחד הדברים שמסקרנים אותי בעצם בסיפור שלכם, איך, לאן הגעתם ו...
זה, דיברתי איתך, כאילו, על אולי ללך להתנדב, לעשות משהו שאנחנו טובים בו, כאילו, ללמד אומנות, או לתרום, או במשהו שאנחנו מתעסקים בו. עם אבירם, כאילו, ניסינו לברר, התקשר, כאילו, יצרנו קשר עם אחים לנשק, ועם צו שמונה.
אוקיי.
וראינו, כאילו, מה אפשר לעשות.
מה הם אמרו כשהתקשרתם?
אנחנו כתבנו להם שאנחנו מתעסקים באומנות שלנו, והיינו שמחים לעזור. היה גם רעיון שאני חושב שזה היה בכפר עזה, או בשער הנגב, היה מרכז טיפולי לילדים עם טראומה מהעוטף. ששם נתנו סדנאות כל מיני, ושמענו על זה, ואז כמובן שזה נסגר בעקבות השביעי לאוקטובר, אבל הם עברו לשפעים, ופתחו שם את המקום.
אוקיי.
אז חשבנו אולי לגשת לשם, אבל בגדול אמרנו להם ששנינו אומנים, ואנחנו נשמח לתת מהידע שלנו, אבל נשמח לתרום במה שצריך. Okay. כאילו לא נהיה בררונים. ואחים לנשק וגם צהר שמונה אמרו לנו שצריך בעיקר חקלאות. אז אמרנו, okay. מה okay. שצריך, okay. אני אלך okay. על חקלאות.
Okay.
וככה okay. זה התחיל, אבל לא היה משהו קריטי, אמרו לנו ליצור קשר.
היה משהו קונקרטי? כאילו,
לא, אמרו yeah. שיהיה, שלא נדאג שיהיה.
ואתם כבר כאילו נסעתם, הגעתם לשדה התעופה,
הגענו לשדה התעופה, כאילו עושים, לפני שהגענו לשם,
עושים ליפו.
כן, עושים ליפו.
עושים תל אביב.
אוקיי. חומוס ביפו? מה?
לא.
בורקס בתל אביב.
בורקס באבולאפיה.
אוקיי.
בהתחלה לא הסתדר לנו כאילו לנסוע ביחד, ועם הכרטיסים, בסוף זה הסתדר ששנינו יכלנו לנסוע באותו טיסה הארץ, וגם לחזור באותה טיסה, כאילו ביטלו טיסות וכאלה.
אוקיי.
ואז הגענו באמצע הלילה, ביום, מתי זה היה? זה יום חמישי, אני חושב שזה?
כן, יום חמישי לפנות בוקר.
וכמו שאתם מכירים את ישראל, אין רכבות ואין כלום באמצע הלילה, וצריך לחכות עד הבוקר שיהיה
אוקיי, רכבות. אוקיי, איפה מחכים? בשדה התעופה?
כן, אז מה שעשינו, פשוט לקחנו אוטובוס, היה שם אוטובוס, זה, לא, זה היה רכבת.
לא, נסענו ברכבת.
היה רכבת, אבל רק עד אוקיי, לתל אביב היה.
תל אביב, כן.
ואז החלטנו שאנחנו מסתובבים בתל אביב עד הבוקר. Okay. אז התחלנו ללכת עד שהגענו לאלנבי.
כן, באלנבי יש סניף של הבולאפיה.
מה זה הולכים עם המזוודה או
שהבאתם? לא, לא. הם... טרולי כזה קטן.
לא, לא היה לקחנו... אוטובוס גם שלקחנו. אבל כן.
כן, כן, נכון.
כן, לקחנו... אבל הגענו לאזור הגענו
וזה,
המרכז.
זה היה כיף לראות את זה, כי זה כיף לראות את תל אביב שהיא שקטה ומתעוררת, כאילו אנשים הולכים כלבים, כאילו ממש התגענו ממש מהבוקר.
אני מת על השעות האלה, שהעיר מתעוררת.
כן, שזה הכל שקט והכל...
גם בקופנהגן אפילו, כן. כן. אוקיי.
והגענו, רצינו, היינו רעבים, אז הגענו לאלנבי שם, ואז מצאנו את אבולאפיה, פתחו שם אבולאפיה. Okay. ישבנו, אכלנו בורקס, כי אנחנו אכלנו הרבה בורקס בישראל.
חבר'ה, תנו באמת הרבה פרטים.
על הבורקס?
על הבורקס, כן.
Okay. האמת שאכלנו בורקס קולים. אפילו נמליץ את הכי טוב.
ואכלנו בורקס, שתינו קפה, ואז המשכנו הלאה לכיוון נתניה. ההורים של אבירם גרים בנתניה, ואחותי ובן דוד שלי גרים בתל מונד וקדימה, שזה ממש קרוב אחד לשני.
אוקיי. Okay.
ולקחנו רכבת לשם, הגענו למשפחה, והתחלנו לברר כאילו איך אנחנו עושים את זה, שאנחנו יכולים ללכת להתנדב, כאילו להתנדב בחקלאות, זה מה שאמרו okay. לנו שזה הכי נחוץ.
Okay.
ואז...
כן, אני הייתי בקשר עם בחורה מצהר שמונה, מאוד נחמדה, וכמו שאמרתי, היא אמרה שבעיקר חקלאות יש, וגם זה מה שהיא מתעסקת איתו, ואז היא ביקשה ממני לבוא לעזור לאיזה חקלאי בשרון שמגדל תותים וצריך עזרה בכתיף כי הבריזו לא מתנדבים. אז אנחנו, זה היה כבר יום שישי, אז יום ראשון על הבוקר היינו שם. אמורים להגיע לשם ב7:30, הוא אמר לה, מתחילים okay. עבודה, אבל נגיע...
אפשר להגיע
לפני, אם אנחנו רוצים לראות את המקום.
ואתם הרי בלי רכב פרטי?
לא, לא, אנחנו היינו עם רכב, אני לוויתי את הרכב של אבא שלי.
ואני לוויתי מבן דוד שלי את הרכב שלו.
אוקיי, אוקיי. ואתם כבר יצרתם קשר עם אותו חקלאי, או ש...
אני התקשרתי באותו יום, ביום שישי הזה לחקלאי, והוא אמר לי לבוא ב7:30 או לפני.
אוקיי.
ב7:30 מתחילים עבודה.
אוקיי.
ואנחנו כמו דנים טובים, הגענו ב7:10, זמן זה זמן, ואנחנו מחכים מ7:10 עד ל8:00, והבן אדם לא מגיע. כאילו, ואז אני ממש התעצבנתי. אמרתי, לא יכול להיות שאנחנו מגיעים מוקדם, ואפילו לא פתוח.
אמרו לכם אפילו תבואו מוקדם, אה?
אמרו לנו תבואו מוקדם, כן.
כן, אמרו, בואו לראות מקום.
כן, אמרו לכם.
אהלן וסהלן.
כן. ובשעה 8:00 אמרתי לאבירם, אנחנו לא מחכים. Okay. לקחנו את האוטו ונסענו, ואז התקשרתי אליו, תוך כדי שאבירם נוהג.
Okay.
ואמרתי לו, זה לא יכול להיות שאנחנו באים להתנדב אצלך, ואתה לא מגיע.
לא בבית.
ואתם מכירים בטח את ה-20, מה אתה לוקח את זה ברצינות, מה אתה...
עושה כאילו,
מזה עניין. עושה מזה עניין, כן. וזה, אמרתי לו, מה זאת אומרת, אני עושה את זה מזה, אנחנו באים להתנדב אצלך, אנחנו הגענו okay. כל הדרך מדנמרק. אמרנו, okay. תקטוף את הטוטים לבד, והמשכנו לנסוע.
ותהיה בריא, כן.
תהיה בריא, כן.
התחיל טוב, אה?
כן, התחיל טוב.
הגענו לישראל.
בדיוק.
ומה קורה? ואנחנו כבר יום ראשון.
יום ראשון. אנחנו בדרך עכשיו מהתותים לתל אביב.
אתם בטח לבורקס.
לא, בדיוק, לקפה. חשבנו נשתה קפה איפשהו, ונחשוב מה עושים. כאילו, ואז אוקיי. אילן.
ואז בן דוד שלי, אשתו, היא תופרת תיקים בארץ. היא עושה כל מיני מעצבת תיקים ותופרת תיקים. והיא אמרה לי שהיא התנדבה בקיבוץ רבדים.
רבדים.
איפה זה? שזה ליד, קצת אחרי בית שמש, בכיוון ל...
בשפלה, באזור...
כלומר, מבית שמש לכיוון החוף.
זה ליד בין גדרה לקירת מלאכי.
אוקיי, ומה קורה שם?
היא התנדבה שם, היא אומרת שיש שם חבר'ה שתופרים כל מיני דברים לחיילים, ושנגיע לשם.
זה המתפרה הזאת שמתקנת, ראיתי כתבה על זה.
היא לא מתקנת, הם עושים דברים אחרים. ואז אני ואבירם נסענו, שזה שעה וחצי נסיעה מנתניה, מתל אביב, זה שעה נסיעה. והגענו למקום הזה. זה חמישה חבר'ה שסיירת נחל, שהם לא יצאו לאימון. בגלל שהם לא יצאו לאימון, המפקד שלנו הכניס אותם לעזה, כי הם היו חייבים לעבור אימון. לפני שנכנסים.
אוקיי, הכנה.
זה חבר'ה שהשתחררו לפני שנה.
אוקיי, מילואימניקים כבר.
מילואימניקים,
כן. אבל
צעירים, כן, אחרי סדיר, כן.
בדיוק.
והמפקד שלהם נתן להם, אמר להם שמגיע כל מיני קרמי, כאילו וסט קרמי מארצות הברית.
אפודים,
אפודים קרמי, כן, בדיוק, אבל הם צריכים להתאים לזה את כל ה... את כל הציוד שיש לצהל, כאילו, אז צריך לעשות לזה פאוצ'ים, כאילו, לתפור לזה כל מיני דברים לפאוצ'ים. והוא נתן להם מכונת תפירה אחת באיזה מחסן, ואמר להם, תתחילו לתפור לחבר'ה שלכם את הפאוצ'ים.
אוקיי.
ללא ניסיון
של... ללא ניסיון, ללא כלום.
לא, אחד מהם, הוא סיפר לי, שזה היו שתי חבר'ה שהתחילו את זה, ואחד מהם, מורי.
מורי.
חמוד. הוא היה לו קצת ניסיון בתפירה, אבל הוא היה לוחם, אבל הוא היה ידע קצת לתפור.
אבל ניסיון בתפירה, בוא נסביר, כשאתה תופר בגדים, זה סיפור אחד. כשאתה תופר פאוצ'ים, ואתה תופר עם, אתה יודע, הפרזנטים האלה כמעט, זה סיפור אחר, זה צריך באמת ידע.
זה גם מכונת תפירה תעשייתית, זה לא מכונת תפירה ביתית.
זה סיפור שונה לגמרי.
אבל זרקו אותם למים, את שתי החבר'ה האלה. כאילו אמרו להם, תעשו את זה.
תעשו את זה ותתחילו לתפור.
זה כאילו פקודה, זה הג'וב שלכם.
אתם רוצים מילואים, בבקשה.
המילואים שלהם.
הנה מכונת תפירה, והנה חדר באיזשהו בסיס, בבקשה.
ואתם מגיעים למקום הזה ולומשים אותם?
מה שאני רוצה, מה שקורה, שהחבר'ה האלה הם פשוט מדהימים. חבר'ה בין 22 שאנחנו פשוט התאהבנו מהם, פשוט מדהימים. הם החליטו שזה לא הולך, והם לא יכולים לעשות את זה במכונה אחת. ותוך חודש, אני חושב, הם גייסו 25 מכונות תפירה תעשייתיות. ואחד מהם, שהוא מקיבוץ רבדים, הוא יש לו את ה... הוא אחראי על הפאב.
על המועדון.
על המועדון שלהם, הדיסקוטק. הם פשוט פינו את הכל, שמו מכונות תפירה, והתחילו לפרסם אנשים שיכולים לעזור להם, לבוא לתפור את ה...
מקצועיים.
כן, מכל הארץ. אנשים מכל הארץ. והם גייסו חומרים, מישהו ישראלי שהיה לו פעם איזה חברת תיקים או משהו כזה, שהוא פשוט תרם את כל החומרים. ב-150-200 אלף שקל, תרם להם את כל החומרים. והגענו לשם, ו...
הגענו לשם, היה מדהים. איך שהגענו, התאהבנו במקום, באנשים, זה היה פשוט... כיף.
מה אתם רואים? כלומר, מה אתם פוגשים שאתם מגיעים למקום?
קודם כל, חבר'ה צעירים הרבה, בגיל של הילדים שלנו. ומה שאומרים מלח הארץ, באמת, אנשים מקסימים, מקבלי פנים, מסבירי פנים, ומאוד מאוד נעימים. ואווירה טובה, איך שהגענו, הם בדיוק ישבו לאכול ארוחת בוקר,
אתם עוד ככה מוקדם, כאילו בדרך מהקיבוץ,
מהחזיתותים
ישר. כן, בדיוק.
בדרך ישר לשם.
לשם, והם ישבו בחוץ, והתיישבנו איתם, והכל זרם מההתחלה, היה מין כימיה כזאת.
אתם כאילו מציגים את עצמכם?
אנחנו הגענו, שמענו על המקום פה, ואפשר להתנדב, ובאנו להתנדב למתפרה, להתפור איתכם, היו שם גם חבר'ה צעירים.
הם שמעו שמגיעים שתי מתנדבים מדנמרק, אז הם פתאום קצת היו מופתעים. דנים מוזרים.
קיבלו איזה שתי בלונדיניות.
קיבלו למשהו אחר.
אבל מה אתם בתפירה?
אני, כמו שאמרתי, למדתי בבצלל ולמדתי בעזרי אופנה ואובייקטים, אז אנחנו תופרים בגדים, נעליים, עבדתי משהו כמו איזה 15 שנה באורות, עבדתי, עשיתי תיקים לאורות בחוצות היוצר בירושלים, ואני עושה כל מיני דברים, אני עובד בצורפות, אני עובד באור, אני עובד בונה טרסות, בונה כל מיני דברים, אני עושה כל מיני דברים, עובד בכל החומרים. ואז אמרנו להם שאנחנו יכולים לתפור, שאמרתי לו שאני בוגר בצלב, ואני יכול לתפור.
כבר אמרת שאבירם גם יכול לתפור.
כן, אמרתי גם...
אמרת?
לא אמרתי.
אני לא.
יכול לתפור את האצבע.
לא, כי הוא אמר, אנחנו יכולים לתפור.
אני אומר אנחנו, כי אנחנו היינו שנינו, אולי אני תפרתי ועשיתי דברים, אבל האנרגיה שהייתה, זה הייתה של שנינו. כאילו שנינו עשינו את הדברים. אני חושב שזה הדבר הכי טוב, אם אני יכול להגיד את זה, שהגענו לשם, זה הדבר הכי טוב שהגעתי עם אבירם. אני ואבירם חברים כבר 22 שנה, וזה פשוט... התמיכה הזאת והזה שאנחנו ביחד עושים את הדבר ביחד, זה, 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 זה נתן לי כוח לעשות שם ממש מה שעשינו.
בואו תתארו איך, איך, איך זה הולך ככה במציאות של העבודה, אבל לפני שאנחנו ניכנס לזה, אנחנו נשמע את טונה ונינט, עולם משוגע. מתאים, לא?
ויש פרקים בעיר בדרך לים. תמיד אמר שזה עולם משוגע, תמיד אמר שזה עולם משוגע.
הגשם שוב הגיע מוקדם, ויש פרקים בעיר בדרך לים. תמיד אמר שזה עולם משוגע, תמיד אמר שזה עולם משוגע.
יום מי חשב שנגמור את זה כך, עזבי את זה, מי חשב אי פעם שנתחיל. ומי דמיין שאחרי כמה שנים טובות שאני מנסה את השתי שקבות אתה תמיד מוצאת אחרי זה פאקינג שביל. היית כמו שמש בעולם שקורא לו סתם, ואז אני הייתי סתם בחור שכונה שמאוהב וכנראה אף פעם לא אשכח איך שלח לב מהניילון ישר אל המוסך אולי בצל. מאז שאתי השתניתי יותר שיער, פחות נבעל, פחות פתט. האמת היא שתהיתי אם היה לנו סיכוי, ואם גם את נזכרת מי באיזה גשם לא צפו. יאו, בת משהו אחר, ולא קשה לראות איך השלמתי את החסר, ואז תמך ברות געגוע שתגוע בלי איתך תפוגה. כמה זה נורמל?
אני
משוגע!
הגשם שוב הגיע מוקדם, ויש פקקים בעיר בדרך לים. תמיד אמר הגשם שוב הגיע מוקדם ויש פקקים בעיר בדרך לים. תמיד אמרת שזה עולם משוגע, תמיד אמרת שזה עולם משוגע.
אז מי חשב שנגמור את זה ככה? שבוע איזה ככה? מאמין בעצמי לשטויות שסיפרתי לה, ובכל זאת מרגיש כאילו רק אתמול אמרתי לה אחי כנסי כבר אין אותו וניסה מה רצית שניסה הכי רחוק ולא נשאר. אמרתי לך החיים זה פיוז'ן של גורל וכך אמרת לי
בוא נוכל שלום.
עם הזמן ראיתי איך אני מתרחק ואת משתנה, הייתי משוכנע שנתחתן בקושי החזקנו שנה. אמרת שהעולם הזה דפוק כמעט כמוני,
ויש פקקים בעיר בדרך לים.
תמיד אמר
שזה עולם משוגע, תמיד אמר שזה עולם משוגע.
חזק היסטוריה גשם שוב הגיע מוקדם ויש פקקים מהיר בדרך לים
אוקיי, אנחנו חוזרים לשיחה שלנו עם שני האורחים שלנו היום, אילן צור ואבירם רבה. היינו בקטע של אתם הגעתם למקום שבו אתם יכולים לעזור בהתנדבות בתפירה. אבל איך זה עובד? כאילו, מגישים לכם שם צהריים, אתם, כן? אתם בקיבוץ.
כן,
נכון?
זה באותו קטע של שאנחנו באנו להתנדב, יש שם הרבה אנשים שמתנדבים, והגיעו שם, כמו שאבירן אמר, okay. שיש שם חבר'ה צעירים בעיקר, okay. אבל היו שם גם אנשים מבוגרים, mm-hmm. כאילו היינו שם בכל הגילאים, מגיעים מכל הארץ, מכל הגילאים.
סתם, אנשים פשוט אנשים הגיעו פשוט... עם הרכב שלהם, ושלום, כן. שלום, כן, אפשר לעזור?
לא, לז... כן, אני לא יודע איך הם הגיעו אחרי.
או שהם בעקבות תאום עם המקום הזה.
אני לא יודע בדיוק, okay. אבל אני יודע שמפרסמים את זה ב...
יש קבוצות וואטסאפ בישראל וכל מיני כאלה.
קבוצות כאלו שהתארגנו.
שהתארגנו, כן.
אוקיי.
ואני הגענו בפנים ואמרתי להם שאני יודע לדפוק, אמרתי להם שאני בוגר בצלאל, והם הבינו שאנחנו מדברים עברית, שאנחנו ישראלים רק מדנמרק. ואמרו לי, אוקיי, יכניסו אותנו לעבודה. אמרו, יש פה מכונות, הסבירו לנו מה הם עושים, איזה פאוצ'ים הם תופרים ומה הם תופרים ולמה הם תופרים את זה. ואמרו לי, אתה יודע לתפור, אז שם אותי במכונה שהכי קשה, כאילו זה צריך לשים איזה, התפירה הכי קשה שצריך okay. לעשות שם.
ואתה באמת מכיר, מסוגל?
כן.
זה עובד?
כן, כן. Okay. התחלתי לתפור, התחלתי okay. להריץ את כל התיקים ולתפור okay. אותם.
אוקיי. Okay.
ואבירם, אני לא זוכר מה עשית באותו...
לא, אבל האמת שבאותו יום יצא במקרה שהגיע איזה בחור, עידן.
זה אחר כך
אוקיי.
הגיע, כן.
אני עשיתי מה שנתנו לי, כאילו, זה
אוקיי.
היה...
מה אתה באמת יכול לעשות?
להכניס
אני...
לארגזים, אבל... להוציא מארגזים.
למשל, או, כל מיני או כאלה... כן, לעשות גימורים, כן. וכל מיני דברים
אוקיי,
כאלה.
אוקיי, אוקיי. להכין את הקפה?
גם, כן. גם אוקיי. הכנתי קפה, וגם שתפתי כלים. אבל הכל... הכל עובד.
ושהגענו, ואז עשינו הפסקה ויצאנו החוצה לעשן סיגריה, וכשאנחנו יוצאים החוצה ויושבים משנים סיגריה, היה שם איזה בחור שאומר לי, שלום אילן. אני אומר לו, אוקיי, איך אתה מכיר אותי? הוא אומר, אני לא מכיר אותך, אבל החבר'ה פה אמרו לי שקוראים לך אילן, ושאתה בוגר בצלב, ושאתה יודע לעצב, ואתה יודע לתפור תיקים. ואנחנו, הוא הגיע לפה, הוא היה עבד, נראה לי, בביטחון, הוא עבד משהו עם תעשייה ביטחונית.
כן, הוא עבד בתעשייה אווירית או משהו כזה.
או משהו כזה. שהוא בן אדם שמרון מבין בחומרים, כל החומרים האלה שאנחנו מתעסקים איתם, שתופרים תיקים, והוא רוצה לעשות איזה, צריך לפתח איזה תיק. הם היו צריכים לפתח איזה תיק מיוחד בשביל ה... בשביל החיילים, שישמש אותם למשהו מיוחד, זה לא משהו שיש להם את זה. והוא ביקש, אם אנחנו רוצים להשתתף איתו ולהיכנס איתו לצוות, לפתח את התיק הזה, שהוא יהיה חזק, ושהוא יוכל לעמוד בנפילות, שהוא יוכל לעבוד...
לעצב אותו בעצם.
לעצב אותו, ולעשות אותו מאלף עד...
וואלה, הגעתם למקום, אה?
בדיוק, הוא ציוות אותנו פשוט.
נפל לכם.
נפלנו מהשמיים, כאילו זה... אמרנו לו, בטח שאנחנו רוצים...
עיצוב מוצר.
עיצוב מוצר, כן, אולי. ואז נכנסנו, הוא הסביר לנו בדיוק, יש לנו את המוצר שם, הוא יראה לנו את המוצר שהם צריכים, וצריך לעצב לאיזה תיק. ואז הוא ציבט אותנו כל אחד לקבוצות, להתחיל לעשות, זה בא, המוצר שיש להם בא מהרבה חלקים. אז הוא רצה שכל אחד יעצב לחלק מסוים, לדבר מסוים.
אוקיי.
ואז ישבנו והתחלנו, אבירם התחיל... לעצב משהו אחד, כאילו להתחיל לחתוך.
כאילו סקיצות, אתם פשוט...
חותכים חומר.
ממש חותכים את החומר.
ממש חותכים את החומר ומתחילים לתפור, מתחילים לעשות את המוצר. ואני עובד על חלק אחר, וכל אחד עובד על חלק.
אגב, הבחור הזה, הוא גם היה צריך... הוא היה לו כל מיני רעיונות, הוא היה מאוד מאוד אנרגטי ומלא רעיונות, והוא בא מהעולם הזה, אבל הוא גם עבר תאונה לפני כמה שנים, אז... הוא לא יכול לעבוד עם יד אחת.
יש לו בעיה פיזית.
אז הוא גם...
נפל לו על הראש משהו.
אז הוא גם קיווה שנהיה ידיים שלו גם באיזשהו אופן, אבל שנחשוב ביחד על המוצר.
אוקיי.
והתחלנו לעבוד על המוצר, ואחרי איזה שעה, שעה וחצי, אבירם בא ואומר לי, אילן, תפסיק לעבוד. הם לא רוצים את זה ככה. הם לא רוצים את שאנחנו נתפור להם תיקים לכל דבר בנפרד, הם רוצים שהכל יהיה ביחידה אחת.
אוקיי, ככה אני הבנתי בעצם בהתחלה, שאמרת שהם מין תיק כזה, כמו פאוץ' גדול, שמחולק לחלקים חלקים, או שהם כל החלקים יכולים לשבת עליו.
כן,
אוקיי.
כן, זו המסקנה שהם הגיעו אליה, אבל הם שכחו להגיד לנו.
כן.
אז אנחנו המשכנו לעבוד, אבל פתאום...
אוקיי, כאילו כל דבר במשרד,
פתאום שמתי לב שמשהו משתנה.
להתלבש
על אותו מוצר.
ביחד כזה, כן.
ואז הגעתי והבנתי שזה מה שהם רוצים לעשות, אמרתי, רגע, חבר'ה, עושים סטופ. כאילו, עוצרים את הכל, אני צריך, אם אתם רוצים את זה ככה, אני צריך לחשוב על זה, אני צריך לעצב, כאילו, לחשוב על הרעיון,
להתחיל מההתחלה.
כן, כאילו, את ההתחלה שאמורה הייתה להיות, כל התוכנית של העסק הזה, ואז להבין מה בעצם רוצים.
כן, כי כמו שאבירם אומר, הוא בחור מאוד מאוד חמוד, אבל מאוד אנרגטי, וצריך לעשות את זה, וצריך לעשות את זה.
מפוזר ברעיונות.
מאוד מפוזר. ואז הוא שם את כולנו להתחיל לעבוד, למעשה לפני שישבנו ו... חשבנו ודיברנו עם החיילים מה הם רוצים למעשה.
מה הדרישה, כן.
מה הדרישה למעשה. ואז אמרתי להם, אוקיי, סטופ, זה כבר היה איזה 7 בערב, משהו כזה. אני חושב גם מאוחר, אמרתי להם, אנחנו ניסע הביתה, מחר נחזור ונחשוב, אני אחשוב.
אז ככה זה עובד. אתם בעצם באים לשם כל יום, נוסעים הביתה בערב, חוזרים למחרת. שעה
וחצי כל דרך, כאילו...
אוקיי, לא מסדרים לכם שמקום לינה, או...
לא היה,
לא ביקשנו גם, ולא, לא, אין אפשרות כזאת.
לא דובר על זה, אוקיי.
לא. יש גם הרבה מתנדבים, זה לא ש...
מלא מתנדבים אחרים?
יש הרבה מתנדבים, הרבה שבאים מפה.
ישראלים, כלומר מקומיים.
בעיקר. יש גם היו... ארצות הברית. הייתה מישהי... היו קצת זרים.
היו זרים.
היו שתי דנים נחמדים.
דנים. אוקיי, אתם. הבנתי. אוקיי,
ברגע ש...
אנחנו שוב נעשה הפסקה כלילה, ונשמע את מתתיהו, ושימו לב בקטע הזה, איך הוא פותח את ההופעה שלו בלוס אנג'לס, שבמקרה... בדיוק בשביעי לעשירי.
נפלה על השביעי בעשירי.
אוקיי. and straight up choke, but they couldn't choke. We would not fall down and would not fall asleep. So now come overseas, yeah, trying to be free. Erase a demon out of your memory. Change your name and your identity. I'm free in the past and in the history.
אוקיי, שמענו את מתתיהו, או מתישיהו, אנחנו גם נשמע אותו בהמשך, הוא שר יחד עם נטע ברזילאי. אנחנו חוזרים לאילן צור ואבירם רבה, כיף שאתם איתנו באולפן.
תודה.
אנחנו היינו בקטע של העבודה, ואתם נוסעים בעצם, חוזרים בערב הביתה ובאים למחרת. איך האווירה בקרב המתנדבים?
היה מדהים, אנשים פשוט באים כמו שדיברנו עכשיו, מרקעים שונים, חוץ מהחבר'ה האלה שהם כולם בוגרי סיירת נחל.
ששלחו אבל... אותם, הופנו לשם, על מנת...
לא, אלה שהקימו את המקום, כן, אבל כן. המתנדבים הם באים מרקעים שונים, נשים, גברים, מרקעים שונים, ובאמת הייתה איזו אווירה של ביחד.
אתה, איך קוראים נמרוד?
ויש מישהו שגר שם בין 70, אלדד, בחור מאוד נחמד שגר שם, והוא פשוט...
קיבוצניק?
הוא לא קיבוצניק, לא, אבל הוא גר שם כבר שנתיים. הוא כבר שנתיים, הוא החליט שהוא נמאס לו מתל אביב.
אוקיי, הוא, עבר לגור שם פשוט.
כן,
אוקיי.
אז הוא מזכיר את הבתים שלו בתל אביב, והוא חי בקיבוץ.
אוקיי,
רצה
אוקיי.
שקט.
הוא היה סיבה. נראה לי במלחמת יום כיפור, היה טייס?
כן, הוא היה בקורס טייס בכיפור.
בכיפור ו...
אוקיי. מה הקטע שלו? כאילו אתה מזכיר אותו?
אז הוא גם מתנדב שם. אני מאמין שהוא פנסיוניסט, אז הוא מהנדס מכונות.
אוקיי.
הוא גר הרבה שנים בארצות הברית, והוא בא לשם, אז הוא פשוט הנדס להם את המכונות תפירה.
כאילו תיקן אותם.
אז הוא כל הזמן מתחזק להם את ה...
מתחזק את ה... אוקיי, איש תחזוקה, זה גם חשוב.
אבל איש מקסים גם, כן. מלא הומור ו...
מה שאני שומע מכם, שהאווירה... אווירה בארץ, אווירה במקום הזה שבו אתם נמצאים, שבו יש מתנדבים, ואווירה טובה.
מאוד טובה.
כי מה שאני שומע כשאני מדבר עם חברים בארץ, אני שומע יותר על לחץ, כזה כבד, עצב. בעקבות השביעי
לאוקטובר. אי אפשר להתעלם מהלחץ, מהכבדות שיש שם.
ואתה יודע, הכל, הממשלה וחילוקי דעות.
אבל זה מה שהיה טוב בלנסוע, כי זה מה שאנחנו קיבלנו רושם גם מכאן, וזה משהו מאוד חיובי בנסיעה הזאת שקרה, זה שאנחנו באנו וראינו ונרגענו והרגשנו... וכמובן יש את הלחץ הזה ואת הדיכאון הזה ברקע.
עבורכם זה היה הקטע האישי שאתם באים ותורמים במשהו, נכון? כי ישבתם פה בדנמרק, כפי שאמרתם, מתוסכלים, מה אני יכול לעשות, והנה נסעתם והגעתם למקום שבו אתם יכולים לתרום במשהו עם הידע שלכם. בואו נחזור באמת לאיפה שהפסקנו.
אגב, אתה שואל על התנדבות, אז למשל הייתה שם אישה מהקיבוץ שהיא התנדבה להכין למתנדבים ולאנשים שם כל יום ארוחת צהריים, אז היה בופה ענק מדהים עם אוכל צמחוני ובשרי, והכל היה בהתנדבות, הכל היה באמת ברוח של
חיוב. אז גם דאגו לכם,
דאגו לנו.
כלומר, שאתם מתחילים לרוץ לבורקס.
בדיוק.
אוקיי.
בורקס זה באוטו, בדרך.
אנחנו חוזרים לקטע שבו אתם חוזרים הביתה. אילן עצר את התפירה שם.
כן, אבל לפני שעצרנו את התפירה, וברגע שעצרנו אותם, אז היה שם איזה בחור שהוא בן 35, הוא מפקד בצנחנים, בפלוגת צנחנים, שהוא נפצע פעם אחת בשומר חומות, במלחמה הקודמת, ויש לו מלא רסיסים בגוף. ועכשיו הוא עוד פעם נכנס לעזה, והיה איזה פיצוץ מאיזה מטען, והעיף אותו לקיר, וכל הגב שלו, עמוד השדרה, זז לו, וגם הרסיסים שיש לו בגוף, גם זזו, אז הוא צריך לעבור הרבה ניתוחים. והוא הגיע לשם, יש לו, היה לו איזה אקדח, והנדן של האקדח זה נדן כזה מפלסטיק, משהו כזה חדש מפלסטיק. אוקיי. ואני רואה אותם שם מדברים את החבר'ה, כי הם רוצים, כי הוא שמאלי, וזה לצד ימין, והוא... שהוא שם את זה בצד שמאל, אז כל פעם שהוא מכניס את האקדח, הנצרה נפתחת, והוא לא מסתדר לו. ואז אמרתי לו, מה הבעיה? תביא לי את זה, אני ישר מסדר לך את זה, ואז...
זה אילן.
מגייבן.
מה אתה מסדר?
מאלתר, משהו חדש.
אתה מסדר לו את הידית?
היה צריך, לא, בנדן הזה מהפלסטיק, היה שם צריך לעשות חריץ לכל האורך, זה פלסטיק מאוד קשה, חריץ לכל האורך שיכול להיכנס האקדח בצד שמאל, ולא ייפתח הנצרה.
אוקיי.
אז אמרתי להם, מה יש לכם? פה תביאו לי מברג ישן, לקחתי מברג ישן, שייפתי אותו, עשיתי אותו למפסלת, ואבירם תפס אותו, והוא תפס, ועשיתי חריץ בדיוק מדויק שזה נכנס לו לנדן. אבל תוך כדי זה שאני עשיתי לו את החריץ, התחלנו לדבר איתו, ושאלנו אותו מאיפה הוא. הוא מאוד רוצה להיכנס לעזה. הוא רוצה להיות עם החיילים שלו ולהילחם, אבל הוא לא יכול בגלל שיש לו מלא דברים, מלא בעיות עכשיו בגב. והוא בא ממשפחה של שבעה אחים ואחיות, הוא גר בשטחים.
משילו.
משילו. בחור מקסים, פשוט מחור ממש, דיברנו איתו על הכל כאילו, אני לא אגיד שאנחנו שמאל וימין כאילו, אבל אנחנו לא מסכימים עם הממשלה ומה שקורה בארץ. ודיברנו איתו, והבחור אומר, כן, אני חייב בשטחים. אבל אם יצטרכו להוציא אותנו משם, אז אני אצא משם. ואנחנו כאילו, החומה ששומרת על ישראל, כאילו שלא ייכנסו מחבלים או משהו כזה. והשיחה שהייתה לנו שם, פתאום אנחנו רואים כל מיני אנשים, שזה לא משנה מאיפה אתה בא, ומה הדעה שלך, ומה המחשבה שלך, ומאיפה, איזה מפלגה אתה. כולם יש להם מטרה אחת, רוצים טוב למדינה, והרבה שדיברתי איתם רוצים להחליף את כל ה-120 חברי כנסת שנמצאים, כי כולם פישלו שם בגדול, ולא רק עכשיו, גם המהפכה המשפטית שהייתה, ולפני כן. ומה שאני מנסה להסביר זה שאנשים יכולים לדבר ביניהם. הישראלים, אנחנו יכולים לדבר בינינו, האזרחים יכולים, אפשר לראות את זה מאוד ברור. האזרחים הרימו את אחרי מה שקרה, הרימו את כל ה... את כל ה... הם עזרו, הם עשו את כמו ש...
כן, ולא הממשלה.
ולא הממשלה, שהייתה בחוסר אונים, עדיין בחוסר אונים, ידעתי.
יש לי קטע מעניין שאני רוצה, באיזשהו שלב חשבתי לי לזרוק אותו עליכם, להשמיע לכם, כן או לא, אבל אני רוצה כן להשמיע לכם, נראה אם אני... מוצא אותו פה, נדמה לי שיש לי אותו כאן, הנה. נראה עם הקולות, זה די קשה לשמוע אותו, כלומר מבחינת תוכן הדברים. אני מנסה...
עושה אותם בחקירה לדין, אני לא רוצה אף אחד מתוך הצבא שיחקור את עצמו. זה מה שאני רוצה, אני רוצה לדעת למה באחד בלילה תליבה, באלת לא מרים טלפון לראש הממשלה ואומר לו, הולכים לתקוף אותנו. אני יותר רוצה לדעת למה ראש השבק משקר, ואומר, ראש השבק משקר ואומר, הורדתי צוות תקילה לדרום, ויושב רב פקד באזור הדרום במשטרה, אומר, לא היה שום צוות תקילה. אני רוצה לדעת למה לא הוציאו אותך אלה גולני, למה אמרו להם, תזוזו מהגדר. אני רוצה לדעת למה לחמאס, הנאצים הללו, יש סרט שבשעה 5:45, שהשמש לא זרחה, הם תוקפים את תוקדת עזה, ולמה הצבא אומר שב-6:30 בבוקר תקפו אותנו. אני רוצה לדעת למה חיל האוויר לא עלה ב-6:30 באוויר עם המטוסים שלו. למה רק ב-2:45 עלה המטוסים, עלו לאוויר. אני רוצה לדעת למה לא דיווחו לשר הביטחון גלנט. זה מה שאני רוצה לדבר. שיסברו את הדברים האלה. ואל תדבר איתי כרגע על ימין ושמאל ושמאל וימין. זה לא מעניין אותי. אני רוצה תשובות. אני רוצה תשובות למה לקחו לי רפי אוחיון משדרות. למה לקחו לי ציוד ההזנה שהוא הזין לחמאס. אני רוצה לדעת למה הרס"רית ב-8200, אשת קבע, שדיווחה שנה מראש בחומת יריחו, ואמרה הולכים לעשות את מה שעשו לנו, למה חליבה אמר, אם תגיד את זה עוד פעם, נכניס אותך לכלא. אני רוצה חשבון נפש. אני רוצה לדעת...
אני לא מכיר את האיש, אני לא יודע מי הוא, זה קטע שנשלח אליי, קטע אותנטי, כואב, איש בוער, שומעים שזה בוער בעצמותיו. אני לא יודע אם זה גם אב שקול או מישהו שהמשפחה שלו...
אני שמעתי את אותו דבר, אני אספר את זה אחר כך. לא, זה ממישהו אחר, אני אספר את זה יותר מאוחר.
טוב, אנחנו חוזרים לקטע שבו אתם הפסקתם, חזרתם למחרת. מה קורה?
בדיוק, באותו יום לא היה לנו אוטו, ואז נסענו ברכבת, כאילו לקחנו רכבת, אני ואבירם.
מגיע לשם?
כן, הם מחליפים רכבות ומגיעים שם. והבחור הזה שם אותנו ברכבת, ואיך שהגענו לתחנת רכבת, נדלק לי מנורה מעל הראש, טינג, ידעתי בדיוק איך התיק צריך להיות.
הפתרון לתיק הזה?
כל התיק היה לי בראש, בדיוק איך שהם צריכים להיות. וכן, ומחרת... עוד פעם קנינו בורקס
ונסענו. עזוב, חומר בעירה.
חומר בעירה. זה היה אחד הדברים החשובים.
אני רוצה את התיק, אתה מספר לי בורקס.
לא, מה שאני אומר זה כל בוקר היינו עושים שעה וחצי באוטו, אני ואבירם, וזה היה כאילו להטעין את עצמנו, כאילו דיברנו, היינו ביחד כאילו כל הזמן, וזה הדרך שהיינו עושים שעה וחצי למקום הזה עם הבורקס. מגיעים ואז מתחילים לעבוד. כשהגעתי לשם, אז אמרתי להם, חבר'ה, יש לי את התיק, יש לי את הרעיון. והתחלתי לעבוד, פיתחתי להם את התיק הזה, תפרתי אותו תוך יום, יומיים, זה כבר היה סגור, שהיינו שם, והם היו מאוד מרוצים. הם היו בשמיים.
הם רוצים תיק אחד בלבד?
כן, זה הפרוטוטייפ.
זה אב טיפוס.
אוקיי, אוקיי, אוקיי.
זה אב טיפוס. שמזה הם אחר כך מוציאים, ואז הם יש להם חיתוך לייזר וכזה, ומוציאים את כל החתיכות, ואז הם מתחילים לתת למתנדבים שיתפרו להם את הדבר הזה. אז הם היו צריכים את האף טיפוס הראשון בשביל לעשות את זה. ופיתחתי את התיק, והם היו מאוד מאוד מרוצים ממנו, תיק שיושב על הירך, וכן, ואז אחר כך הם היו צריכים עוד תיק למשהו אחר. כן, למשהו אחר. אז גם את התיק השני פיתחתי להם, שיש להם את הגזרות והכל, עשינו להם רישומים. וכן,
זה... קופירייט, יש כבר זכויות יוצרים.
הכל נתרם, נתרם.
הכל נתרם באהבה ובכיף, כאילו, שיקחו את הכל.
איזה קטע. בא לך אחד, שואל אותך, או שומע עליך, פונה אליך בעצם.
כן, מקריות,
ואווירה, נו, בינתיים מה אתה עושה? הוא תופר תיקים.
אז כמו שאמרתי, אני ביום הראשון עזרתי עם העיצוב של משהו
אחר,
אבל ביום השלישי אני פשוט בדקתי שהכל תפור כמו שצורך.
אוקיי.
המוצרים וכאלה.
אתה בודק את ה...
לא, לא, את של אילן. אני קיבלתי...
של המוצרים האחרים.
כן.
אוקיי.
כל פעם שאווירה בא ואמר להם שרוצה...
איך היום עובר? אתם כאילו ממש עובדים?
עובדים.
מדברים עם האלה?
מדברים תוך כדי שעובדים.
כן,
הכרנו אנשים באמת נחמדים תוך כדי, ודיברנו עם חלק מחלקם. היה כאילו, אבל עבודה, כל הזמן עבודה.
ובערב אתם חוזרים הביתה למשפחה בעצם, נכון?
כן.
באים הביתה, ארוחת ערב, הולכים לישון וחוזרים.
היינו, נשארנו שם יום אחד.
עם בורקס.
עם הבורקס.
נשארנו שם איזה ערב אחד מאוחר, עד שכולם כבר הלכו והם רצו לסגור, ואז אמרתי, אוקיי, ואנחנו ממשיכים לעבוד, בסוף הם... כאילו מחכים לנו, אוקיי, יאללה, תלכו הביתה, כי אנחנו פשוט נהננו להיות שם ולעבוד שם ולהיות שם.
אני מבין שזה זה היה הקטע. כלומר, אתם בעצם התקופה שלה, כמה הייתם בעצם שבועיים בארץ?
עשרה ימים.
אתם בעצם שם, במתפרה.
היה יום אחד ש...
לקחנו חופש.
אמרנו שאנחנו לוקחים חופש.
נוסעים
לתל אביב. נוסעים לתל אביב, ירדנו בשלום, ונכנסנו לקיוסק, רציתי לקנות קולה, ואז הבחור שם בא לקיוסק, אומר, תיקחו תמר, זה ט"ו בשבט. אז אבירם אומר, כן, זה החג שלו, כאילו החג שלי.
כן, חג האילנות.
אז אמרתי לו, כן, קוראים לי אילן. אז אמרתי לו, כן, אני, באנו מדנמרק להתנדב, והוא, מה, באמת, הגעתם והוא מומד?
כן, לוחץ ידיים.
לוחץ ידיים, מה, וזה.
הכל בחינם, קחו קולה.
זה לא, 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 לא להגזים.
ואז, הוא ממש התלהב זה שבאנו מדנמרק להתנדב, וזה היינו שם משהו כמו זה, 2 דקות, 3 דקות, ואז אנחנו יוצאים החוצה לשתות את הקולה, וזה יושבים שם, איך קוראים לרחוב?
בשדרות רוטשילד, ישבנו בספסל, יש שם ספריות עירוניות כזה.
כן,
ספריות. שאתה יכול
לעבוד. משאילים ספרים, ואתה יכול להחזיר אותם.
לקחנו ספרים, מסתכלים על ספרים, ואז מרחוק עוברת איזו אישה, ומסתכלת עלינו מרחוק, מסתכלת ומתקרבת לאט לאט, בוחנת אותנו. אנחנו לא מבינים, ואז היא באה אלינו, אומרת לנו, תגידו, אתם באמת באתם לדנמרק? אמרנו לה, כן. אומרת, באה לקיוסק שם, הוא כבר מספר את זה לכולם, זה כבר הסיפור של היום, כל אחד שנכנס, הוא מספר לנו.
צוות טלוויזיה כבר הגיע.
אבל גם אז היא התיישבה איתנו, ודיברנו איתה איזה חצי שעה, והיה מאוד נחמד לדבר איתה.
מה זה, אישה מבוגרת שגרנו?
אישה בגילנו נראה.
עובדת בבימה.
כן, מעצבת תלבושות.
טוב, זה ברור שעבור ישראלים שחיים בישראל, העובדה שבאו מתנדבים, שאנשים עזבו את ביתם, את עבודתם, ובאו לעזור ולתרום, זה היה ממש ממש מחמם לב.
אני חושב שזה, אם אני יכול להגיד, זה אחד המדינות היחידות אולי בעולם, שקורה משהו, כולם מרגישים אחד. והגיעו אנשים, אני יודע שהגיעו אנשים מכל העולם, אנחנו לא משהו ייחודי. אבל הקטע הזה שאנחנו יודעים שאין לנו מקום אחר. כאילו, אם אנחנו לא נבוא ונתרום ונהיה ביחד, אין. כאילו, איפה אנחנו נלך אחר כך? וזה מה שמאחד את העם ומאחד אותנו בתור ישראלים, בתור יהודים. ואני חושב שזה דבר מקסים.
אבל בעיקר על רקע כל הדברים שאנחנו, כשאתה בדנמרק, וכמובן גם החבר'ה בישראל, כל מי ששומע חדשות של... כל יום יורדים עלינו מכיוון אחר.
כן.
עכשיו,
מזכיר כאילו. האום, כל כן. מיני, נו, זה מברזיל.
לולה.
לולה, כן. יורדים ויורדים, יורדים, זה מצטרף למין התחושה הזאת הישנה שאנחנו מכירים אותה משנים. כן. כולם עלינו, כולם
אני
נגדנו.
אני חייב להגיד לך משהו בקשר כן. לזה, שבאמת אנחנו 22 שנה פה, ועברנו תקופות שהיו מבצעים, ו... מלחמת לבנון השנייה גם הייתה, ותמיד זה היה קצת, אבל אני לא זוכר אף פעם שהרגשתי חרדה כל כך גדולה, ושהרגשתי כל כך הרבה שנאה כלפי ישראל וכלפי יהודים בכלל. וזה ממש, אני נכנסתי בחודשים הראשונים לחרדות,
אוקיי.
שאף פעם לא היו לי חרדות קיומיות, לא בתור אווירם, אלא בתור עם. הרגשתי את השייכות יותר מאי פעם. למרות שתמיד אני מרגיש שייך, ישראלי, יהודי, אבל זה התחדד מאוד אחרי 7 באוקטובר.
אנחנו מכירים את זה, אני מכיר את זה, אני יכול לספר לכם סיפור אישי של איך הדברים באמת השתנו, עד כדי כך שלי יש תערוכה מתוכננת שכבר, נדמה לי, לפני שנה תוכננה. ובעקבות השביעי לאוקטובר אני מתקשר לזאת שמארגנת את התערוכה, ואומר לה, תשמעי, אני הרי ישראלי. בטקסטים תמיד כתוב, נולד בירושלים וכולי בטקסט על האמן. ואני חושש, התערוכה פתוחה, אין שם שומר, אין פלסטיני אחד והורס לי את הפסלים. אז היא אומרת לי, נכון, באמת בעיה, אני לא יודע איך אנחנו יכולים לפתור את זה, אני צריכה לדבר עם המנהלת. דיברה עם המנהלת, חזרה אליי במייל אחרי איזה שבוע, מה אתה מציע? כלומר, זורקים את הכדור בחזרה אליי, מה אתה מציע? אז אמרתי, אני קיוויתי שיש לכם אפשרות בקבוצה הזאת של ה... מה שנקרא קונצפיינים, האגודה הזאת של האומנים, שיש מתנדבים, כי אני ראיתי את זה במקום אחר, שישבו נציגים, אחד של, פשוט יושב באולם, נוכח, כי צריכים הרי אין שום דבר, יש אמנם וידאו, שאפשר לראות. אז היא אומרת, לא, זה, אין, אין לנו אפשרות כזאת, אין, אין את זה. מה עושים? והאומן שמציג את התמונות על הקירות, מה זה נבעל? אנחנו לא מכירים את אחד השני, אבל אני גם אמרתי לו, תשמע, אני ישראלי, הם חיברו בינינו. אז הוא כבר נבעל, הוא אומר, מה, בונה, יערסו גם את התמונות שלי, כי לא יודעים מה שלך, מה... נכנס גם כן ללחץ, אז מה הפתרון? פשוט השמטנו את העובדה שאני ישראלי,
כן.
שם שלי, וזהו.
שזה דבר כל כך לא נתפס, כאילו, אז, אנחנו בדנמרק.
אתה מבין לאן אנחנו מגיעים, שאתה מתחיל להתחבא, אתה מתחיל להסתיר את העובדה שאתה ישראלי, מאיפה אתה באת, אבל יש לי, בתקופה הקרובה, אתם קבלו גם את ההזמנות, תערוכות שונות, בהקשרים שונים, ויש לי גם מה שנקרא ארטיסטוק, זאת אומרת, שאתה בא ומציג את העבודות שלך, ואני לא, אני לא נוהג להסתיר את העובדה הזאת, להפך, אני גאה בה, אני אומר שאני מישראל וכו' וכו'. אז קצת נתקלתי גם בעבר באולי אדם מסוים שקצת מתחיל לעקוץ בשאלות שלו, הוא עוקצני. ואני מבין שזה בגלל העובדה שהוא קלט, שמע, שאני ישראלי, מתחיל ככה. אבל...
כן, זה עצוב. אפשר להגיד שזה עצוב שהגענו למצב כזה של הפולריזציה הזאת, וגם השמאל האירופאי נוסף לכוחות שאול, הייתי קורא להם, שיש לנו כאן חיזבוט טריר, וכל אלה שמארגנים את ההפגנות הגדולות. אנשים שבאמת לא יכולים להפריד אותו הדבר עם העניין של האירוויזיון. לפי דעתי, ישראל הייתה צריכה להחרים את האירוויזיון, ובכלל לא לשלוח מישהו לאירוויזיון.
למה?
כי כשמדינות מסוימות נכנסות ואומרות לך, אנחנו לא נשלח את הנציג שלנו אם ישראל בא. אז לפי דעתי...
שלא ישלחו?
לא, אבל העניין הוא כזה, ברגע שאתה הופך את זה לדבר פוליטי, אוקיי? אז ישראל צריכה לסגת. זאת אומרת, לשים את הגבול ולהגיד, נגיד המתחם הזה של האירוויזיון, הוא לא קשור לפוליטיקה. אם האיגוד של האירוויזיון לא מסוגל להבין שהתפקיד שלו בסך הכל הוא... לפתוח את הדלת לכולם, לא משנה אם באים מרוסיה, או רוסיה גם כן לא באים, נדמה לי.
לא, רוסיה לא שלא באים.
מוחרמת, כן.
רוסיה מוחרמת, כן. בדיוק.
ברגע שעשו את זה לעניין פוליטי, אז אני מבין שיש מדינות שאומרות, אנחנו לא רוצים להגיע ולא זה. לפי דעתי, אני יודעתי, ישראל הייתה צריכה להחרים את האירוויזיון. עד כדי כך זה לא חשוב. וגם כן, בצורה הזאת, אני חושב שאתה משיג יותר דעת קהל בעדך, מאשר נגדך. לפי דעתי, יכול להיות שאני טועה.
אנחנו חוזרים לאילן ואבירם בשאלה, מה הייתה החוויה הכי חזקה שלכם מהביקור?
אם אני יכול לספר, ביום שבת, יום שבת אחד, אני ובן דוד שלי ואשתו נסענו לבקר את איפה שהייתה מסיבה בנובה, שם בדרום. וכשהגענו לשם, יש מלא תמונות של כל הנרצחים שעומדים שם, וזה כואב, זה מאוד מאוד כואב לראות את זה. ובעיקרון יש שם, כשאנחנו הגענו, יש שם רק אנשים שנרצחו להם ילדים, כאילו משפחות.
משפחות, קרובי משפחות.
אני יודע עכשיו, דיברתי עם אחותי, שעכשיו מתחילים להגיע אנשים גם שלא לא נרצחו להם שם ילדים. אבל כשאנחנו הגענו היה רק משפחות. והיה שם איזה אבא אחד ש... שאל אותנו, יש לכם פה קשר למישהו? אמרנו לו, חס וחלילה, לא, אין לנו פה, ובאנו פשוט לבקר ולהיות יחד איתכם. ואז הוא התחיל לספר לנו, הבת שלו התקשרה אליו בבוקר, ו...
כלומר, הבת שלו היא בנובה?
היא בנובה, היא נרצחה.
כן.
היא הייתה במסיבה. והתקשרה אליו ואמר לו שיבוא להציל אותה. הוא פשוט לקח את עצמו בלי נשק, בלי כלום. הוא נראה לי שהוא היה באיזה סיירת בצבא. וירד למטה, וכאילו ירד לדרום, הוא אסף נשק בדרך, בטח של איזה מחבל או משהו, קלצ'ניקוב או משהו כזה, והוא הציל 120 חבר'ה, הוציא אותם משם, כאילו עזר לנו
עצום. אני חושב שראיתי אותו, ראיתי כתבה.
כולם מכירים את הסיפור הזה, הוא אמר לי שמרון מכירים את הסיפור. והבת שלו, היה לה שלושה כדורים, היא קיבלה שלושה כדורים בגוף, והיא גם עזרה לאנשים, כאילו, תוך כדי שהיא מדממת, עזרה לאנשים כאילו לברוח, לכוון אותם לאן לברוח.
אבל היא נרצחה, אמרת.
כן. ועד שהיא לא יכלה יותר, היא איבדה הרבה דם, והיא לא יכלה יותר, ואז הכניסו אותה לאמבולנס, ויראו להם RPG לתוך האמבולנס. אני חושב שזה היה סיפור מה... והוא אומר, הוא פספס אותה 20 דקות לפני שהיא נרצחה, לפני שהם ירו RPG על האמבולנס. וזה כואב. ותוך כדי שהוא מספר את זה, היה שם עוד משפחות שביקשו, אם אנחנו יכולים לצלם אותם, היו כמה משפחות ביחד שביקשו. ואז לקחתי את הטלפון, והוא גם שאל אותי אם אני מכיר מישהו, איזה אבא אחד, אמרתי לו לא, שבאתי להתנדב מדנמרק. אחרי שצילמתי אותם, הוא בא ואומר לי, הרגו לי את הילד. הוא התחיל לבכות, הוא אומר לי, עכשיו יש לי רק חתול בבית. וזה פשוט, גם עכשיו זה עושה לי צמרמורת. התחלתי לבכות, חיבקתי אותו, אמרתי לו שאני מאוד מצטער, אבל זה הקטע שעשה לי הכי כואב, כאילו אתה נמצא איתם שם. נסענו אחר כך חזרה לקדימה, לבית של בן דוד שלי, ואיך שהגעתי, נרדמתי, הלכתי לישון, כאילו זה, הדבר הזה, זה
איטיש
אותי, כן, איטיש אותי מנטלית והכל. אבל זה היה מאוד חשוב להגיע לשם, גם שעברנו שם, עברנו דרך הקיבוצים, כל הקיבוצים, ורואים את המיגוניות ליד התחנות האוטובוס.
הרכבים עדיין שם, לאורך הזה, הוציאו אותם.
הוציאו אותם. אבל יש את כל המיגוניות ליד התחנות אוטובוס, ואתה רואה מלא משפחות שבאות וכאילו נכנסות פנימה, ובטח ילדים שנרצחו להם שם. גם מה שהבנתי גם שהעירייה שם צבעה את כל המיגוניות,
מחדש,
ואנשים קצת כעסו עליהם, כי הם צבעו אותם כאילו, בטח הם חשבו לעשות טוב לאנשים, לשפץ, או שלא יראו את כל הדם ואת כל מה שקורה שם, אבל לאנשים היה מאוד חשוב לבוא ולראות איפה הילדים שהם נרצחו. זה היה מאוד מאוד קשה.
אני מבין גם את הדילמה בישראל של מצד אחד, נגיד בקיבוץ בערי, שנפגע קשות. להשאיר חלק מה שנפגע כמין אנדרטה כזאת, או בעצם הוכחה, כי אנחנו מכירים גם את הסיפורים האלה שלא, לא היה, לא קרה. כבר עכשיו מדברים, מיד אחרי השביל העשירי כבר התחילו הכחשות, לא, באמת לא קרה, אתם ממציאים מה בעוד 10 שנים, מה בעוד 20 שנה. אז הדילמה הזאת שאילו להשאיר להנציח, או לשפץ ולאפשר לאנשים לחזור לגור.
אני חושב שזה מאוד חשוב שהם ישירו, שישירו מזכרת נוראית כזאת.
משהו, אני לא יודע, בית שרוף, כלומר, כל הדבר הנורא הזה.
ואני מאמין שיעשו את
זה.
אבל אתה יודע, הכחשה, אתה אומר הכחשה, ואנשים מכחישים 6 מיליון שנרצחו לפני 80 שנה. למרות שיש את המקום ויש את המקום.
לדעתי חלק מההכחשות מהסוג הזה, זה לא הכחשות של, שמבוססות על איזשהו עובדות. זה סתם הכחשות שאתה זורק ברשתות החברתיות על מנת לפגוע, על מנת לעשות רע. זה סוג של מכחישי שואה, רוצים לפגוע בך בעוד עוד דרך, בדרך הפשוטה הזאת, הוא כותב, לא, לא היה כלום. נו, לך להתווכח איתו.
למרות שהרבה מהמכחישים הם פשוט, או שזה נובע מאנטישמיות הרבה פעמים, או שזה נובע אצל חלק, אני מאמין, ולא דווקא חלק גדול, אבל החוסר רצון הזה להאמין שדברים נוראים קרו, למשל עכשיו, וזה אני לא יודע להסביר לעצמי את זה, אבל ההכחשה או השתיקה הגורפת של ארגוני נשים בעולם, לעובדה שהיה אונס.
דיברנו, כן, דיברנו על זה
נורא. ואתה שואל את עצמך, למה? למה? למה כשבחורה ישראלית טוענת שאנסו אותה, או שאנשים עדים היו למחזות קשים כאלה, למה הם לא רוצים להאמין? זה באמת שנאה אלינו בתור ישראלים או יהודים, או שזה באמת חוסר רצון להתמודד עם המציאות, או מה זה, זה ממש משהו ש... חורה.
היה על זה הרבה חומר. אני לא יכול להסביר את זה. אני מכיר חלק מהסיבות שקראתי בכתבות, למשל, כמו גם ארגוני נשים, גם כמו מישל אובמה שלא הגיבה לו, כי כל הסיפור הזה של יהודים בישראל נתפס אצל ארגונים מהסוג הזה, אצל השחורים, בקרב השחורים בארצות הברית, כלבנים.
אימפריאליסטים, כן.
קולוניאליסטים.
קולוניאליסטים, בדיוק. אז כל ישראל, כל התדמית הזאת של ישראל, הפכה לקולוניאליסטים לבנים שהגיעו מאירופה וזרקו את הערבים.
לבנים כמו אילן.
כן, אז אתה מבין, כל הסיפור הזה של יהודים שנזרקו או עלו ממדינות ערב, זה לא מעניין אותם.
לא, היום שמעתי משהו מאוד, גם זיזה אותי, אחד מנציגי האום שדיבר על זה שישראל מתנהגת בצורה מדכאת, והערבים חיים תחת דיכוי במשך 75 שנה, וחשבתי על האבסורד בזה, מה שהוא אומר, כי ישראל לא מחזיקה בשטחים אפילו 75 שנה, ואנשים מדברים והם פשוט אומרים דברים, ואתה מצפה מנציגים של האום שהתבססו על איזה עובדות היסטוריות, אבל אין, זה לא משנה בכלל.
אם שמתם לב, כל הוויכוח בעצם פתאום לא ויכוח על זה בעצם הפך לוויכוח על עצם קיומה של מדינת ישראל, ועל כל הסיפור הזה של הנכבה. אנחנו חזרנו אל 1948-9. לזה חזרנו. כל הוויכוח על עצם קיומה של מדינת ישראל, וכשהם נכנסים לפרטים, למה לא הסכמתם, והייתם יכולים להסכים לחלוקה, זה לא מעניין אותם. הם רוצים לתקוף את ישראל, להאשים...
You in? One, two, three, four, five. It's time for a champion. Soothe the soul of the land. Melt the heart from the sea and the sun. Stand for a champion, soothe the soul of the land, mend the heart from the sea and the sun, till the sun comes up again. Stand for a champion, soothe the soul of the land, mend the heart from the sea and the sun, till the sun comes up again. Stand for a champion, soothe the soul of the land, mend the heart from the sea and the sun, till the sun comes up again.
Soothe the soul of the land, mend the heart from the sea and the sand, till the sun come up again. Keep on moving to the first rays of dawn, keeping it on till the day shines on, moving till the night time comes along. All along I keep singing my song, I say this phase is always, sometimes I get so crazy, but just know that I'll always stay, cause you're my life through the hazes.
Time for the champion, soothe the soul of the land.